נדבר עכשיו על הרשתות החברתיות, בהקשר של פוסט אמת, והתפקיד של מדיה חברתית במסגרת מערכות בחירות באופן ספציפי. עמנו בנושאים האלה דוקטור ענת בן דוד, חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. שלום ענת.
שלום.
תפקיד הרשתות החברתיות כמתווכות האמת. קודם כל, איזה מבוא קטן על מה המשמעות של התיווך הזה, ואיך זה בא לידי ביטוי במערכות הבחירות האחרונות בישראל.
אוקיי. כולנו מכירים את התפקיד המשמעותי שיש לרשתות חברתיות בתיווך של השיח הציבורי, היומיומי. במבט היסטורי, אנחנו מסתכלים על איזשהו שינוי שהוא התרחש בתפיסה הפומבית של רשתות חברתיות כמתווכות של שיח ציבורי. אם נלך אחורה ל-2011, לאביב הערבי, אנחנו חשבנו או נטינו לתפוס את הרשתות החברתיות כסוכן של דמוקרטיזציה. כאילו כל אחד היה קול, בשונה מבעבר, כל אחד שרצה להביע איזושהי דעה, הייתה לו פתאום את האפשרות הטכנולוגית להביע את הדעה שלו בשוק הדעות, בצורה שווה כמו לכל אחד אחר, ולכן לרשתות החברתיות היה פוטנציאל של דמוקרטיזציה מאוד גדול, וגם כך הוא נתפס. מה קרה בטווח זמן כל כך קצר, שהפך את האוטופיה הגדולה הזאת של הרשתות החברתיות כמבשר דמוקרטי, למשהו שהוא מייחסים לו לאחרונה תפקיד בקרסום מעמד של דמוקרטיות במדינות מסוימות, בדמוקרטיות ליברליות במיוחד. אחת התשובות לכך, אני מניחה, היא המונופול ההולך וגובר של הרשתות החברתיות על תיווך כל צורה של תקשורת. אם נסתכל אחורה על 2011, פייסבוק או טוויטר או הרשתות החברתיות של אותן שנים, הן היו שונות במבנה הטכנולוגי שלהן ממה שהן היום. אם נסתכל על דרכים מקובלות להפצת מידע ותיקוף של אותו מידע כמידע אמת. לפני מספר שנים, אם אני פוליטיקאי ואני רוצה להגיע ליעד, לקהל היעד שלי, הייתי תלויה בשומרי הסף בתקשורת ההמונים. אם אני משווקת ורוצה למכור נעליים, הייתי תלויה בפרסומות כדי להגיע לקהלי היעד שלי. ואם אני סתם אדם, אז בכלל היה לי מאוד קשה להביע את הקול שלי. מה שהרשתות החברתיות עשו, הן בעצם מזגו את תשתיות העברת המידע באופן שכבר לא יוצר יותר הבדלים בין פוליטיקאי שמדבר עם קהל או מותג שמוכר מוצר מסוים, או אזרח שרוצה לצרוך מוצר מסוים או מידע מסוים או להיות קהל של תקשורת מסוים. וכשהכל מתועל דרך אותה פלטפורמה, גם ההשפעה של זה על השיח הציבורי מתחילה להיטשטש. כי עכשיו פוליטיקאים יכולים למכור מידע פוליטי או לפנות לאזרחים באותם כלים של פרסום של מותגים, או כלי תקשורת יכולים להפיץ את מידע כזה או אחר, או להתחזות לכלי תקשורת ולהפיץ מידע אחר באותה פלטפורמה. הכל נראה אותו דבר, ובעצם אין שומרי סף.
עכשיו אנחנו מנסים להבין איך זה משפיע לאו דווקא על הדרך שבה המידע מגיע, אלא על המידע עצמו. אנחנו מציגים את זה כמובן בקונטקסט של פוסט אמת. מה השתנה בעצם בעקבות השינויים הטכנולוגיים, והייתי אומר גם שינויים אסטרטגיים שהפוליטיקאים מיישמים דרך הרשתות החברתיות? האם השיח נהיה יותר, איך נאמר, מזוהם במידע שהוא פוסט אמת, מידע שהוא פייק ניוז, או שנשארנו בעצם עם אותם נושאים, רק האמצעים השתנו?
אני חושבת שמילת המפתח לתשובה של השאלה שלך היא פרסונליזציה. חברה דמוקרטית, אחד היסודות החשובים שלה, היא היכולת להתווכח על עובדות בצורה רציונלית. כאשר תשתיות הפצת המידע הן הופכות להיות פרסונליות ואלגוריתמיות, כך שכל אדם מקבל את המידע שהוא רוצה לראות, שחושבים שזה מה שהוא רוצה לשמוע, וכשמהצד השני יש גורמים שמנסים להגיע לאנשים באופן אינדיבידואלי, מה שמתרחש זה סוג של אטומיזציה של השיחה הציבורית. לא רק בועות סינון שבהם אנחנו רואים כל אחד רק את דברים דומים, אלא גם איזשהו בידוד של יכולת ההשפעה על השיח ברמה מאוד מאוד מבודדת ואטומית. כך מחברה, מדיון על נושאים משותף בכיכר העיר, אנחנו בעצם מקבלים מצב של השפעה אטומית ברמת האדם הבודד, שלזה יכולות להיות השלכות מאוד גדולות, גם לגבי היכולת להתווכח על עובדות, וגם בהקשר של מניפולציה, כשאין לך בעצם בקרה או דרכים להבין מי מנסה להשפיע על מי.
אז מהמסגרת של הניתוח שהצגת עד עכשיו, למציאות עצמה, בואי נתמקד באמת בשתי מערכות הבחירות האחרונות. מה קרה לנו באופן כללי, ואיך כל התהליכים האלה שהצגת באו לידי ביטוי, ובעיקר איך הם השפיעו על התוצאות שאנחנו ראינו לנגד עינינו, ועל תופעות שונות שעלו במהלך הבחירות.
קשה לי לדבר על השפעה על תוצאות. אני יכולה לדבר בעיקר על איזשהו פער שקיים במדינה שלנו וגם במדינות אחרות, בין המצב החקיקתי למצב הטכנולוגי בפועל, ומה קורה כשיש את הפער הזה, כשאין בעצם חקיקה שמסדירה תעמולה טכנולוגית, שמתקיימת היום באמצעים חדשים, החקיקה לא יודעת להתמודד עם זה, ולתוך החור הזה, גורמים שונים מנסים עכשיו להשפיע כמה שיותר על דעת הקהל או על אזרחים ואזרחיות בודדים בכלים חדשים. אנחנו זוכרים בחירות קודמות, היו לנו את שידורי התעמולה בטלוויזיה, היו שלטי חוצות בכיכרות הערים ובדרכים, וכולנו נחשפנו לאותו האופן בהם ניסו פוליטיקאים לשכנע את הציבור להצביע עבור עמדה כזו או אחרת. מה שקורה היום הוא שיש המון כלים שיווקיים, שדיברתי עליהם קודם, שמבוססים על מודל מסחרי של פרסום מתורגת, שיודע סביב השימוש והרשתות החברתיות לפלח ולהגיע לקהלים מאוד מסוימים, ולהעביר להם בהתאם להשקפות שלהם מסר אחד, ולאנשים אחרים מסר אחר. בעצם אין לנו דרך להסתכל או לבקר כחברה מי מנסה להשפיע על איזו דעה. במצב כזה נוצר ג'ונגל של ניסיונות להשפיע על דעת הקהל בכל מיני אמצעים שהם אמצעים מתורגתים ולא פומביים. איך זה משפיע על דעת קהל של אדם ספציפי? מאוד קשה לאמוד, כמו שלא יודעים עד היום לאמוד, למשל, האם הסקנדל של קיימברידג' אנליטיקה השפיע או לא השפיע על הבחירות בארצות הברית. אנחנו כן יודעים שהניסיונות האלה קיימים, ושמבחינה טכנולוגית קשה מאוד להוכיח אותם.
זה מעניין, כי המשמעות היא שהמשקל הכבד ביותר של ההשפעה מונח על כפות המוזניים של כל מיני מערכות טכנולוגיות, על מחשבים, כלומר מי שיהיה לו מחשב מתקדם יותר, או את האלגוריתם חיפוש, וכמו שאת קוראת לזה, תרגות הטוב יותר, הוא זה שבסופו של דבר יהיו לו הסיכויים הטובים ביותר לנצח?
האלגוריתם הזה נמצא בידי מספר מאוד מצומצם של מונופולים מסחריים, שגורמים פוליטיים הם הלקוחות שלהם, שיכולים לפנות אליהם ולהשתמש בידע ובאלגוריתמים שיש להם כדי להגיע לקהל הספציפי. לכן הרשתות החברתיות הן לא בהכרח גורם ניטרלי בתוך תהליך תיווך הידע הזה, כפי שהן מבקשות להצטייר, אלא יש להם תפקיד מאוד מאוד פעיל. חשבו, פוליטיקאים הם לקוחות מאוד גדולים של רשתות חברתיות. יש כאן איזושהי תלות הדדית. רשתות חברתיות הן תלויות ברגולציה שפוליטיקאים משפיעים עליהם, אבל היכולת הזו להגיע אל הקהלים נמצאת בידי הרשתות החברתיות.
אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, אחרי שהצבעת על הכשל או הבעיה המהותית בחקיקה, איך בכל זאת אפשר להתמודד עם התופעה הזאת כך שלא יהיה עיוות של התוצאות ולא יהיה מין, איך נאמר, מצב שבו דעת הקהל הולכת אחרי אותם מונופולים, אותם גורמים מסחריים שמצליחים פשוט למשוך כמה שיותר אנשים, אלא הדמוקרטיה...
אני אתקן אותך, כי דעת הקהל לא הולכת אחרי המונופולים, היא הולכת אחרי מי שהוא לקוח של המונופולים שמנסה להשפיע עליהם.
הכוונה היא שהם אלה שמצליחים לנהל את הקמפיין המשפיע יותר, או איך נאמר, מגיע לקהל כמה שיותר רחב, ומשיבים את המצב שהיה קודם לכן, שבו ההשפעה של כל קול או של כל מתמודד היא פחות או יותר זהה, או לפחות יש לו הזדמנות זהה להשפיע.
אני מניחה שאוריינות מדיה, אוריינות מדיה דיגיטלית, היא אחת הדרכים להתמודד עם התופעה. לא כל תופעה טכנולוגית חדשה היא פסולה. למשל, השאלה אם בוטים, אם הם משתתפים, אם סוכנים שהם לא אנושיים, משתתפים בשיחה הפוליטית, אם זה דבר פסול שצריך למגר אותו או לא, זו שאלה שדורשת דיון ציבורי רחב. יכול להיות שזו טכנולוגיית חופש ביטוי חדשה, שאנחנו נראה אותה ונמשיך לראות ממנה יותר. השאלה היא איך אנחנו כחברה מתמודדים עם התופעות החדשות האלה, ואיזה כלים יש לנו של אוריינות כדי לדעת להבחין בין ניסיונות למניפולציה לבין שיחה שהיא אותנטית. ואני חושבת שמאמצים בכיוון הזה יכולים לעזור לנו להתמודד עם האתגרים של התופעות האלה.
תודה רבה.
על הדבר.